泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שלישי פעמיים כתוב י' א' באדר ראשון תפשין פי ד' מסכת בבא קמא דף קוף י'. ובסיום השיעור נתייצב מרחק 9 ימים ו9 דפים מסיום מסכת בבא קמא על קוף י' דפי ההשתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הוא היורצייט של החידה. רבי חיים יוסף דוד בן רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי החידה וכתב בספרו דבש לפי ואני בעוניי הוספתי לחוק לישראל שילמדו קצת דינים ברמב״ם כי קצת דינים מהרמב״ם או השולחן ערוך בכל יום הוא דבר גדול וכתב מהרש הרשבץ בתשובותיו שהלומד בית דיני מהרמבה מקיים שונה הלכות בכל יום ומובטח לו שהוא בין העולם הבא ורצו להתחזק בקביעות ההלכה היומית. היום הוא גם היורצייט של הרשש רבי שמואל בן רבי יוסף שטרשון מבילנה. והיורצייט של רבי אברהם בן רבי זאב נחום בורנשטיין מסוחוטשוב אבני נייזר ויגלי טל. היום הוא גם היורצייט של הרוגוצ'ובר רבי יוסף בן רבי פישל רוזין. אב בית דין בדווינסק ובעל הצועפנת פענח. היום הוא גם היורצייט של רבי שלום יששכר בר, בן רבי פנחס שפירא. ושל רבי מתתיהו, זאב חיים בן רבי צבי מיכאל שטיגל, מייסד ישיבת בית יוסף בני ברק. ובשנת תפשינחף בית, היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מירומים של רבי איחיה בן רבי רחמים, בן אמו מדייני מוסול וקריית עטה, ובשנת תשחבב עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי חנניה יום טוב ליפה, בן רבי חנוך אניך, טייטלבום, האדמור מססוב. ובשנת תשל"ח עלתה נשמתו לגניזי מרומים של רבי אוריה בן רבי צבי דוב ברוידר רבה של גבעתיים, והיום גם היורצייט של רבי משה בן רבי אברהם פרדו, מייסד מוסדות אורח חיים בני ברק ועוד. לעילוי נשמותיהם הקדושות והתאורות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, וזכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. ותלמודנו, שהוא כנגד כולם, הוא גם לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, בנקום לעינינו נקמד למעבדה ושפוך. תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לישועת הפרט ובעד כלל ישראל לישועת הכלל ובמהרה בימינו יקוצו שוכנה אפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדו אינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי, כתב המגיד מישרים לבית יוסף. לומר לפני הלימוד י' פעמים סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, הופך כל בשר ומפליל לעשות ושלח מזורות ירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. ת תהילים פרק סייעתא דשמיא סמך דלת ליום שלישי. למנצח מזמור לדוד, שמע אלוהים קולי ושיחי מפחד אויב תיצור חיי. תסתירני מסוד מרעים, מרגשת פועלי אבן. אשר שננו כחרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר. לראות במסתרים טעם פתאום יורו ולא ייראו. יחזקו למו דבר רע, יספרו לתמון מוקשים, אמרו מי יראה למו. יחפשו או לא תמנו חפס מחופס, וקרב איש ולב עמוק. ויורם אלוהים חץ פתאום, היו מכותם. ויחשילו עליהם או לשונם, יתנודדו כל רועבם. ויראו כל אדם ויגידו פועל אלוהים ומעשהו השכילו. ישמח צדיק באדוני וחסבו, ויתעללו כל ישרי לב. תהילים פרק ק' מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה. חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו כי טוב, אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם. ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתא בעגלא בזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה, בדף קופתט במסכת בבא קמא, בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה אומר לבנו קונם שהיא אתה נהנה משלי. האם הבן ירשנו ומדוע והתשובה? ירשנו. ומשום שאחר מותו אין הנכסים שלו. שאלה שנייה, אם אינו מוצא יורשים לאביו, מה יעשה עם הגזילה והאם יכול למחול לעצמו והתשובה? יתננה אפילו לארניקי של צדקה. ולרב הנחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, האם יכול למחול לעצמו, אבל לרב ששת לכול אלמה אינו יכול למחול לעצמו. שאלה שלישית, האם הועילה מחילת על נגזל לגזלן שלא יצטרך להשיב לו והתשובה? לרב ששת, לרבי יוסי הגלילי מועילה ולרבי עקיבא לא, ולרב לשניהם מועילה. שאלה רביעית, מה לומדים מלשון הפסוק אין לאיש גואל, לאהבה אמינה בברייתא ולמסקנה והתשובה? לאהבה אמינה לומדים מכך שרק גזל הגר לכהנים ולא גזל הגיורת, ולמסקנה לומדים מכך שרק בגדול צריך לבדוק אחריו אם יש לו יורשים, אבל בקטן אין צריך לבדוק אחריו. שאלה חמישית, מניין לומדים לרבות שגם גזל הגיורת לכהנים והתשובה? לפירוש אחד ברש"י מכך שכתוב בית השבות להשיב והמושב, ולפירוש שני מכך שכתוב בית השמות להשיב האשם והאשם המושב. השאלה האחרונה על דף קופתת הייתה, מניין נלמד שניתן גזל הגר דווקא לכהן שבאותו משמר שאליו הביא את הקורבן והתשובה? מדכתיב בפסוק, מלבד איל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף קופתת במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י"א באדר א' תשפ"ד, עיקר בתורף העניין, תלמוד תורתנו בדף ק"י במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ק"ט עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנו רבנן, מניין לכהן שבא ומקריב את קורבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא על זכותו של הכהן בקורבנותיו שלו. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא, מופיעה במסכת מנחות בדף עין דלת עמוד א', מניין לכהן שבא ומקריב את קורבנותיו, הן מה שנדר ונדב, והן מה שנתחייב כחטאת ואשם בכל עת ובכל שעה שירצה, אף שלא בזמן משמרתו. תלמוד לומר, נאמר בספר דברים פרק חי פסוקים ו' וז', וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם, ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. ומניין ששכר עבודתה של הבהמה, דהיינו בשרה, וכן עורה, הם שלו ולא של אנשי המשמר. תלמוד לומר, נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י', ואיש את קודשיו לא יהיו. הכיצד, באיזה אופן הוא צריך הפסוק להשמיענו שהעור והבשר שלו הם? שהרי כבר למדנו שיכולו להקריב את שלו, וכיוון שכן ודאי שעבודתה ואורה שלו, ככתוב לכהן המקריב לא תהיה. ובהכרח שפסוק זה בא לרבות אופן אחר שאינו ראוי להקריב, כגון בעל מום. אומרת הברייתא, כגון אם היה הכהן בעל מום שראוי לאכול ואינו ראוי לעבוד ולהקריב, אינו יכול לעשות שליח להקרבה לפי שאינו יכול להקריב בעצמו, ולכן נותנה להקרבה לכהן שבאותו משמר. ומכל מקום, כיוון שהוא ראוי לאכול, נאמר גם עליו, איש את קודשיו לא יהיו, ועבודתיו ואורה שלו. ואומר רש"י, יש גורסים עבודתיו ואורה לאנשי משמר, כיוון שהם יקרבוהו. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות כלי המקדש פרק ד' הלכה ח'. ואם אינו בעל מום ונתן לכהן אחר להקריב, נחלקו הרמב"ם והרעבד עם עבודתה ואורה לבעליו או לאותו כהן. בבייר הרזבז, שלדעת הרעבד, כיוון שאינו אלא שליח להקרבה, עבודתה ואורה של בעליה. והרמב"ם סובר שכיוון שעבודתה ואורה באים כשכר לעבודה, הרי הם למי שעבד בפועל ולא למשלחו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם היה הכהן זקן או חולה שהוא ראוי להקריב ואינו ראוי לאכול, נותנה להקרבה לכל כהן שירצה, שכיוון שהוא יכול להקריב, יכול הוא אף לעשות שליח ועבודתה ואורה לאנשי משמר, שכיוון שאינו יכול לאכול, אינו יכול להעמיד תחתיו כהן אחר לעניין זה. מבארת הגמרא את דברי הברייתא, היי זקן או חולה המוזכרים בברייתא היחידה, מבמה מדובר, אי דמצי אביד עבודה, אם יכולו לעבוד ולהקריב, עבודתה, דהיינו בשרה ואורה של הבהמה נמי תאבי דידי, גם תהיה שלו, ולא לכל אנשי המשמר. ואי דלא מצי אביד עבודה, שליח רכי משווה. ואם אינו יכול לעבוד ולהקריב, כיצד הוא יכול למנות שליח להקרבה ולתיתה לכל כהן שירצה שיקריבנה? כמבואר במסכת קידושין בדף כ"ג עמוד ב', שכל דבר שאין יכול לעשותו, אינו יכול למנות עליו שליח. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, הברייתא מדברת בזקן או חולה שיכול לעשות, לעבוד ולאכול על ידי הדחק, בדוחק ובקושי, ולכן עבודה דחי אביד לי, גם כשהוא עושה אותה, על ידי הדחק עבודה שאין לכהנים פסול שנים, אלא נתנו חכמים שיעור שיעבוד עד שירטטו ידיו, כאמרו במסרת חולין בדף כ"ד עמוד ב'. כך תוספות בדיבור המתחיל, דחי אביד על ידי הדחק עבודה היא. ומשווי שליח יכולו למנות בשליח תחתיו, ואילו אכילה דקי אכיל על ידי הדחק, אכילה גסאי, כאשר הוא אוכל על ידי הדחק, זו אכילה שנפשו קצה בה. ואכילה גסה, לאו כלומו, אינה נחשבת אכילה, והרי הוא נחשב כמי שאינו יכול לאכול, ומשום אחי ועל כן עבודתה ואורה לאנשי משמרם. ובמעדור הבטרה למערשה, מפרשת שאלת ותשובת הגמרא כך, כלומר היה פשוט לגמרא מסברה שאם יכול להקריב יכול גם לאכול, ואם אינו יכול לאכול, כנראה גם אינו יכול לעבוד, ולכן הגמרא מקשה שאם יכול להקריב, הרי יכול גם לאכול, וממילא יזכה בעבודתה ואורה. ואם לא יכול לאכול, הרי גם לא יכול לעבוד, וממילא לא יכול לתת לאחר להקריב. תרץ לגמרא שאכן הוא שווה בשניהם, שיכול על ידי הדחק. אלא שעבודה על ידי הדחק היא עבודה כשרה, ואילו אכילה על ידי הדחק היא אכילה שאינה כשרה. מביאה הגמרא אופנים נוספים שכהן יכול ליתן קורבנו למי שירצה ולא לאנשי המשמר. אמר רב ששת, אם היה הכהן של המשמר תמה ויש לו להקריב בקורבן ציבור, הרי הוא נותנה להקריב לכל מי שירצה, שכיוון שיכול הוא עצמו להקריב, שהרי קורבן ציבור דוחה את התומה, יכול הוא גם כן לעשות שליח להקרבה זו. אמנם, ועבודתה ועורה לאנשי משמר. שואלת הגמרא היחידה, מבאיזה אופן דיבר רב ששת, אי דאיקה, תאורים, אם מדובר שיש באנשי המשמר גם כהנים תאורים, אם כן כהנים תמאים ממצו עבדי, האם כהנים תמאים יכולים לעשות את הקורבן בתומה, והרי אין קורבן ציבור בא בתומה, אלא אם כן אי אפשר להקריבו בתאורים? משום שתומה דחויה היא בציבור, וכשאפשר בלא דחייה, אין לדחות, כדעת רב ששת במסכת יומא בדף וו עמוד ב'. וכיוון שכהן תמה, אינו יכול להקריב, אינו יכול גם למנות שליח לכך. והיא דלקה, אם מדובר שאין במשמר כהנים תאורים, ולכן יכולים התמאים להקריב, אם כן כיצד אמר רב ששת שעבודתה ואורה לאנשי משמר, התמאים נינו ולא מצאו אחלי, הרי הם תמאים ולא יכולים לאוכלו, שאין קורבן נאכל בתומה, אפילו קורבן ציבור הקרב בתומה. כלומר, ממה נפשך? לא ייתכן שיהיה קורבן ציבור נעשה וגם נאכל בתרומה. כי אם הוא נעשה בתרומה, בכך שאין תאורים, ואם כן, אין מי שיוכלו. משיבה הגמרא אמרה, ואכן מדובר שבאותו משמר אין כהנים תאורים הראויים לעבודה, אבל יש כהנים בעלי מום תאורים שאינם ראויים לעבודה. ולכן קורבן ציבור זה בא בתרומה, כיוון שאין מי שיעשינו בתארה. יכול הכהן הזה לתנה לכל מי שירצה. ואימא וכך יש לומר בדברי רב ששת, ועבודתה ואורה לבעלי מומים תאורים שבאותו משמר, שאומנם אינם ראויים לעבודה, אבל יכולים הם לאכול בקודשים. כי אין דינו של רב ששת בקורבן ציבור, אומר רב אשי, לעניין כהן גדול עונן. אמר רב אשי, אם היה כהן גדול עונן, שמתו אביו או אמו או שאר קרובים שחייב להתאבל עליהם ועדיין לא נקברו ורוצהו להקריב קורבן עצמו, הרי הוא נותנה להקרבה לכל כהן שירצה, שכיוון שכהן גדול מקריב גם כשהוא עונן, יכול הוא למנות שליח ולהקריב תחתיו. אמנם עבודתה ואורה לאנשי משמר, שאף שהוא מקריב עונן, אינו אוכל קודשים בענינותו, וכיוון שאינו ראוי לאכול, אינו יכול לתיתם למי שירצה, אלא הרי הם לאנשי משמר. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מהי שמיענו רבשי בזה תנינה? זו ברייתא מפורשת. שנינו בברית הכהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל בענינות וגם אינו חולק בקודשים על מנת לאכול לערב לאחר שתסתלק ענינותו. שהרי מן התורה ענינות היא רק ביום המיטה שנאמר והחיטה כיומר, ורק מדברי חכמים הענינות נמשכת גם בלילה של האחריה. אז אם כן, אינו חולק בקודשים על מנת לאכול לערב לאחר שתסתלק ענינותו. אז מה מחדש לנו רבשי? זו ברית המפורשת. תרץ לגמרא סל כדאי תחמינה, עלולי דברי רבשי היינו סבורים לומר כי חס רחמנה עלי דה כהן גדול לקרוב והו. מה שהתורה חסה לכהן בענינותו, אין זה אלא שהוא עצמו יקריב. אבל לשבוי שליח לא מצי משבי, אבל לעשות שליח שיקריב תחתיו אין בכוחו לעשות. כמה שמלן משמיע לנו רבשי שהדבר הוא לא כך, אלא בכוחו גם למנות שליח שיקריב תחתיו. חיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף יוד במסכת בבא קמא. במשניות לעיל בדף קוף ג' ובדף קוף ח' עמוד ב' התבאר שהגוזל את חברו ונשבע לו לשקר ומת הנגזל, משלם את הקרן והחומש ליורשיו. במשנה שלפנינו יבואר שאם היה נגזל גר שמת ללא יורשים, נותן הגזלן את הקרן והחומש לכהנים, שנאמר בספר במדבר, פרק ה' פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. אבל סתם אדם מישראל שמת, יש לו יורשים, כמבואר לאל בדף קופתת עמוד א', שאף אם אין לו בנים, הרי יש לו אחים או שאר קרובים, או קרובי קרובים עד יעקב אבינו. אבל גר שמת, ולא הניח בנים שאורתם בלידתם בקדושה, אין לו קרובים. כמבואר במסכת יבמות בדף חב ב' עמוד א', שגר שמתגייר דינו כקטן שנולד, כלומר, כל קרוביו שהיו לו קודם שהתגייר, אינם נחשבים כקרוביו, ואף אם התגיירו עמו. ונמצא שאין לו יורשים. אומרת המשנה, גוזל את הגר ונשבע לו הגזלן לשקר שלא גזלו. באמת הגר ללא יורשים, הרי זה הגזלן משלם קרן וחומש לכהנים העובדים באותה שעה בבית המקדש. וכן מביא אשם למזבח, שנאמר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. והרי כל אדם מישראל יש לו קרוב היורש אותו, אלא מכאן שפרשה זו עוסקת בגוזל את הגר שאין לו יורשים. אבל מי שגזל את הגר ולא נשבע לו ומת הגר ולא הניח יורשים, זכה הגזלן בגזלה שבידו. כך אומר המאירי. מבארת המשנה שלא בכל אופן הגזל מושב לכהנים. אם היה הגזלן מעלה את הכסף, הקרן והחומש ואת האשם לירושלים לתת את הכסף לכהנים, ולהקריב את האשם ומת הגזלן בדרך, הכסף יינתן לבניו של הגזלן, כיוון שלאחר מיטתו אי אפשר לחפר עליו בהבאת הממון לכהנים. והאשם, קורבן האשם ירעה בשדה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום או פוסלו מהקרבה, ועם אחר, ויפלו דמה ויכנסו דמי האשם לנדבה לקופה שמקריבים ממנה קורבנות עולות נדבה. קורבנות אלו מוקרבים בזמן המכונה קיץ המזבח, כלומר, כשהמזבח עומד ללא קורבנות, עומד בטל שלא מקריבים עליו קורבנות. בפירש הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת שקלים, שדרך לאכול מפירות הקיץ הרבה נוסף על עיקר הסעודה, ולפיכך נקראו הקורבנות שמקריבים על גבי המזבח נוסף על קורבנות החובה בשם קיץ המזבח. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם נתן הגזלן את הכסף, דהיינו את הקרן והחומש לאנשי המשמר שעבדו בבית המקדש באותו זמן, ומת הגזלן קודם שהקריבו את האשם אף שלא הסתיימה כפרתו, אין היורשים יכולים להוציא את הכסף מידם של הכהנים, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י', ואיש אשר ייתן לכהן לא יהיה, שכיוון שאדם נתן לכהן מתנה מ-24 מתנות כהונה, הרי היא שלו. ולכמן, בדף קוף י' עמוד ב' הוכיח מכאן הגמרא שהכסף מחפר על חצי מהחטא, ולכן אין היורשים יכולים לתבוע מהכהנים את המעות. בביאר רבי דוד שפסוק זה שהביאה המשנה אינו על האסמכת בלבד לדין הזה. הכהנים העובדים בבית המקדש היו מתחלקים ל-24 משמרות, וכל שבוע עבדה בבית המקדש משמרת אחרת. בסדר המשמרות ושמותיהן מבוארים בספר דברי הימים א' פרק חף ד'. דנה המשנה באופן שניתן הכסף למשמרת אחת, והאשם, קורבן האשם, מוקרב על ידי משמרת אחרת. אומרת המשנה, אם נתן הגזלן את הכסף למשמרת יו יריב, היא המשמרת הראשונה עובדת בבית המקדש, כמבואר בספר דברי הימים, כנאמר בייצא הגורל הראשון ליו יריב לידעיה השני. אז אם נתן הגזלן את הכסף למשמרת יו יריב, ולפני שהביא את האשם נסתיימה משמרתם, והיינו שלא היה האשם מופרש באותה שעה, ונתן את האשם למשמרת ידעיה משמשת אחריה, יצא ידי חובתו מהטעם שתבאר המשנה בהמשך. אבל אם נתן הגזלן את האשם תחילה ליריב בזמן משמרתו, ואת הכסף נתן לידעיה בזמן משמרתו, אם קיים האשם שעדיין לא יקריבו בני יריב, יקריבו בני ידעיה. בהתאם שכנסו את בני יריב לתת את האשם לבני ידעיה ולא להפך, כיוון שבני ידעיה נהגו כדין בכך שנטלו את הכסף בזמן משמרתם. ואילו בני יריב נהגו שלא כדין בכך שנטלו את האשם לפני הכסף. כמו שיבואר לאלן שיש ליטול את הכסף לפני האשם. ולכן כנסו אותם לתת את האשם למשמרת ידעיה. אומרת המשנה, ואם לא קיים האשם, דהיינו שיקריבו כבר בני יריב, יחזור הגזלן ויביא אשם אחר להתכפר בו. ותם הדינים הללו, כיוון שהם הביא את גזילו, את הקרן והחומש, עד שלא הביא את אשמו, יצא ידי חובתו. ולכן באופן שנתן את הכסף ליריב, את האשם לידעיה, יצא ידי חובתו. וכל משמרת זכתה במה שבידה. אבל אם הביא את אשמו, עד שלא הביא את גזילו, את הקרן והחומש, לא יצא ידי חובתו, ולכן כשהוקרב האשם לפני הבאת הכסף, עליו להביא אשם אחר. מה הכוונה אם הביא את אשמו עד שלא הביא את גזילו? מסביר תוספות הראש שנזרק כבר אדם, שהרי זריקת אדם היא המחפרת. אבל אם רק נשחט האשם ועדיין לא נזרק דמו, יכול הגזלן להביא את הכסף באותה שעה ולהתכפר. מסיים את המשנה ואומרת, אבל אם נתן הגזלן את הקרן לכהנים ולא נתן להם את החומש, אין החומש מעכב את הכפרה ואפשר להקריב את קורבן האשם, ואחר כך ייתן את החומש. ראי המשנה שלנו בדף קופיו דמוד א', יחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את הפסוקים שנאמרו לגבי גזל הגר, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה לגבי גזל הגר, ספר במדבר פרק ה' פסוק ח', האשם המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו, עליו. ויש לדרוש את הפסוק כך, השם זה תשלום הקרן, כלומר הגזילה עצמה או דמיה. המושב זה תשלום החומש. מברר את הברייתא, או שמה הפסוק אינו נדרש ככה לבאופן אחר, אשם זה עיל, קורבן האשם ולא תשלום הקרן, ולפי זה צריך לומר שהמילה המושב זה הקרן והחומש, אם לא כן, נלמד מדרשה זו שאין תשלום חומש בגזל הגר, ולא כמבואר במשנתנו, שיש תשלום חומש בגזל הגר. מילו מהמשך הגמרא משמע שאין דרשה זו חולקת על המשנה, אלא רק על דברי רבא. אז אם כן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה לגבי גזל הגר, האשם המושב להשם לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יחופר בו עליו, דורשים את הפסוק כך, השם זה הקרן, המושב זה תשלום החומש. שואלת הברייתא, או שמה הפסוק אינו נדרש כך, אלא באופן אחר, השם זה עיל, קורבן האשם, ולא תשלום הקרן. מפסיקה הגמרא את דברי הברייתא ומסבירה, ולמה היא נפקא מינה? מה ההבדל אם השם שאמרה התורה הוא הקרן או הקורבן? והרי לפי שתי הדרשות חייב הגזלן להביא גם את הקרן וגם את האשם. משיבה הגמרא, אם השם עיל וקורבן האשם, הרי יש לנו ראיה מפסוק זה להפוק עם ידי רבא. להוציא מדברי רבא, דאמר רבא, גזל הגר שהחזירו הגזלן לכהנים בלילה, לא יצא ידי חובתו, וכן אם יחזירו חצאין, בחמת השלומים ולא בתשלום אחד, לא יצא ידי חובתו. ובייר רבא מה איתה מה? מה טעם שני הדינים הללו? כיוון זה אשם קרי רחמנה. התורה קינתה את הקרן בלשון אשם, ללמדנו שדין הקרן כדין הקורבן שאינו קרב בלילה ואינו בחצאין, אלא בבת אחת. ואם נפרש שהאשם אינו תשלום הקרן אל הקורבן העיל, אין לנו לדרוש את דינו של רבא מן הפסוק הזה. מביאה עכשיו הגמרא את סיום הברייתא המבארת מדוע אין לדרוש המילה אשם המופיעה בפסוק, הכוונה לאיל האשם. כשהוא אומר בהמשך הפסוק מלבד אל הכיפורים אשר יחופר בו עליו, הרי הקורבן אמור. אם כן, הווה אומר שהאשם האמור בתחילת הפסוק זה תשלום הקרן. מביאה הגמרא ברייתא אחרת על הפסוק הזה. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו אשם האמור בפסוק זה תשלום הקרן, המושב זה תשלום החומש. מבררת הברייתא או שמא אינו נדרש כך אלא באופן אחר, אשם זה חומש והמושב זה תשלום הקרן. מפסיקה הגמרא את דברי הברייתא ומסבירה, למה היא נפקא מינה, מה החילוק בין שתי הדרשות, והרי בכל אופן הפסוק נדרש גם על חיוב הקרן וגם על חיוב החומש. משיבה הגמרא, אם המילה אשם הכוונה לחומש, הרי שיש לנו ראיה מפסוק זה להפוקים ממתניתן, למעט מהדין האמור במשנתנו, דתנן, שנינו במשנה, אם נתן לו הגזלן את הקרן ולא נתן לו את החומש, אין החומש מעכב את הכפרה, והיינו משום שלא כתבה התורה את חיוב החומש בלשון אשם. אבל אם נדרוש שהאשם זה חומש, אם כן אדרבה, צריך לומר להפך. תשלום החומש מעכב את הכפרה כקורבן, כיוון שהוא קרוי אשם. מביאה הגמרא את סיום הברייתא המבארת מדוע אין לדרוש שהאשם היינו חומש. כשהוא אומר בתחילת הפרשה והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו, הווה אומר אשם זה קרן, שהרי שם מוזכר בפירוש בפסוק וחמישיתו, ובהכרח שאשמו הוא קרן. אם כן, הוא הדין גם בפסוק, האשם המושב, אשם זה הקרן והמושב זה החומש. ברייתא שלישית על הפסוק הזה, תניא אידך, אשם האמור בפסוק זה תשלום הקרן, והמושב זה תשלום חומש, ובגזל הגר הכתוב מדבר, שהגוזל את הגר ונשבע לו לשקר ומת הגר, צריך לתת את הקרן והחומש לכהנים. מברר את הברייתא, או שמה הפסוק אינו עוסק בגזלן ובתשלום חומש, אלא המושב זה תשלום כפל, ובגניבת הגר הכתוב מדבר, שאם גנב מהגר ומת הגר, צריך הגנב לתת את תשלומי הקרן והכפל הכהנים. משיבה הברייתא כשהוא אומר בתחילת הפרשה וישיב את השמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, הרי שבממון המשתלם בראש לבדו הכתוב מדבר, כלומר, באופן שמשלם את הקרן לבדו ללא תשלומי כפל אימו, ובהכרח שהפסוק מדבר על גזילת הגר ולא על גניבת הגר. והוא הדין מה שנאמר בהמשך הפרשה, שם המושב היינו קרן וחומש ולא קרן וכפל. לפי זה כותב הרעבד, הגונב את הגר ונשבע ובאו עדים והודה, אם הגר חי משלם לו כפל ולא חומש, הרי משבאו עדים נתחייב בכפל, וכשיש כפל אין חומש. אבל אם את הגר ללא יורשים משלם קרן וחומש לכהנים ולא כפל, שהרי לא זיקה כתוב כפל לכהנים. וכיוון שאין כפל חל חיוב חומש מחמת הודעתו. ואילו דעת המהירי היא שגניבת הגר נתמעתה לגמרי מדין גזל הגר. ואפילו את הקרן לא זיקתה התורה לכהנים, אלא זכה הגנב במיטתו של הגר בין בקרן ובין בכפל כדין כל המחזיק בנכסיו. חוזרת הגמרא לדינו של רבא שהוזכר לעיל באופני תשלום גזל הגר, גופה. כך דרך הגמרא בכל מקום אחרי שהזכירה הגמרא ממרה של אמורה בתוך סוגיה כלשהי, חוזרת הגמרא להביא את גוף דבריו בפני עצמם ולהוסיף עליהם או לבארן. ואף שכאן לא הוסיפה הגמרא לממרה הזו של רבא יותר ממה שהוזכר קודם לכן, מכל מקום אמרה זאת משום שרצונה להביא ממרה נוספת שלו. כך אומר גיליון השס בשם השיטה מקובצת. אומרת הגמרא גופה אמר רבא גזל הגר שהחזירו לכהנים בלילה לא יצא גזלן ידי חובתו, וכן אם יחזירו לחצאין שלא יחזיר את כולו בבת אחת, לא יצא גזלן ידי חובתו. מבאי רבא מה איתם, למה לא יצא ידי חובתו? כיוון דאשם קרי רחמנה. התורה קינתה את השלום גזל הגר בשם אשם. שנאמר, האשם המושב להשם. ללמדנו שכשם שקורבן אינו קריב בלילה ואינו בא לחצאין אלא בבת אחת, שהרי אם יבוא לחצאין הרי הוא בעל מום ואין קורבן קריב בעל מום, כך גזל הגר אינו משתלם בלילה ואינו משתלם לחצאין. וביירה מאירי שהטעם הוא כיוון שרצתה התורה שיחזירו בפרסום, ולכן אם ישיבו בלילה לא יצא ידי חובתו. ולמרות שבכל גזל, אם הגזלן נשבע לשקר והודע, אפילו גזל ישראל, חיוב הקרן קרוי אשם, כדכתיב וישיב את אשמו בראשו, כמו שדורשת הגמרא לעיל אשמו, זה תשלומי קרן, מכל מקום לא אמר רבא שמעכב בהם לילה וחצאין, אלא בגזל הגר, משום שגזל הגר כנאו השם ונתנו לכהנים, ושייך שם לומר שיהיה בו כל דיני קורבן, אבל גזל ישראל שמשלם לידי ישראל, אין שייך לומר שיהיה בו דיני קורבן. ואמר רבא עוד חידש רבא בעניין תשלומי גזל הגר, גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן מהמשמר המשמש באותו זמן בבית המקדש, לא יצא הגזלן ידי חובתו בנתינתו לכהנים, אלא עליו להוסיף ממון משלו, עד שיגיע לכל אחד מהכהנים שווה פרוטה. מה הייתה מה? למה לא יצא ידי חובתו? כיוון דכתיב, האשם המושב להשם לכהן, ויש ללמוד מן הפסוק הזה שאינו יוצא ידי חובתו עד שיהיה בגזילה שיעור השווה לכל כהן וכהן, ופחות משווה פרוטה אינו שיעור השווה. באי רבא הסתפק רבא אם אין בו בגזילתו שיעור שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמרת יהיו יריב שהם מרובים, אבל יש בו שיעור שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמרת ידעיה שמועטים יותר. מהו? מה דינו? האם יכול לתת את הכסף למשמרת ידעיה? מבררת הגמרא היחידה מבאיזו אופן הסתפק רבא. אילה אם האם נאמר שהסתפק באופן דייה ולידעיה במשמרת ידעיה, שנתן הגזלן את הכסף לידעיה, והשווה הזו הייתה בזמן משמרת ידעיה, וגם את קורבן האשם נתן להם. היית בי, הרי יש בגזילה הזו שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמרת הזו, ובוודאי שיצא ידי חובתו. אומרת הגמרא לא צריכה לא הסתפק רבא, אלא באופן דייה ולידעיה בזמן משמרתו דיו יריב. מהי? הוא נתן את הגזילה, הוא השיב את הגזילה לידעיה בזמן משמרתו של יו יריב. מה דינה של השווה הזו? ותדדי הספק הם, כך. מי אמרין הנעים נאמר, דקייבן דלב משמרתו, אין זה זמן משמרתו של ידעיה ולא כלומו, אין זו השווה המועילה, אלא צריך לתת את הכסף דווקא למשמרת יו יריב, ושנותן להם את קורבן האשם. כלומר, אף שאדם הצליח להביא קורבן יכול להמתין עד שיגיע זמנה של משמרת מסוימת ולתת לה את קורבנו מכל מקום, אם כבר נתן את הקורבן לכהנים, הרי יצא הקורבן מרשותו, ואם נתן את הקורבן למשמרת שאינה משמשת באותה שעה, חייבים אנשי אותה משמרת לתת את הקורבן למשמרת המשמשת באותו זמן. כך מסביר תוספות הריד. או דילמה, או שמה, כיוון דלא חזילי, כיוון שמתחילה אין גזילה זו ראויה להינתן למשמרת יו יריב, שהרי אין בשווה פרוטה לכל כהן וכהן. מעיקרה לידעיה קאי, מתחילה עומדת השבת הגזילה הזו להינתן למשמרת ידעיה, אף בזמן משמרתה של יאור יריב. ואף שנותן את הכסף לידעיה, יכול להביא את קורבן האשם למשמרת יאור יריב ומתכפר בה. כלומר, דווקא לאחר שנתן את הכסף לידעיה בזמן משמרתה של יאור יריב, יכול להביא את קורבן האשם ליאור יריב. אבל אין צד שיוכל להביא את הכסף אחרי האשם, כמבואר במשנתנו לעיל בדף קוף יהוד עמוד א', שאם נתן את הכסף ליאור יריב ואת האשם לידעיה, יצא. משיבה הגמרא על הספק הזה בתיקו. תיקום, תעמוד השאלה הזו בספק שלא נפשטה. תיקו זה גם ראשי תיבות של תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו. תשביע את ארץ קושיות ואיבאיות. את ארץ קושיות וספקות. במסכת מנחות בדף עין ג' עמוד א' שנינו, שכהנים העובדים בבית המקדש ורוצים לחלוק קורבן כנגד קורבן, כלומר שכהן אחד יקבל מנחה שלמה או אשם שלם, וכנגד זה כהן אחר יקבל מנחה או אשם אחרים, הם אינם רשאים לעשות כן. אלא כל מנחה וכל אשם מתחלקים בשווה לכל הכהנים שבאותו משמר. שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. באי רבה הסתפק רב הכהנים העובדים בבית המקדש, מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר? האם הם רשאים להתחלק בגזל הגר באופן שכהן אחד יקבל גזלה אחת וכהן אחר יקבל גזלה אחרת? או שאינם רשאים לעשות כן, אלא בכל גזלה וגזלה חולקים כל הכהנים? הוא אומר התוספות ריט שאין כמנת הגמרא לומר שכל הכהנים חייבים ליטול חלק בכל גזל הגר, ופשוט שיכולים חלק מהכהנים לוותר לחבריהם על חלקם במתנה זו. כמנת הגמרא לדון, האם יכול כהן אחד לוותר על חלקו בגזלה זו תמורת זה שחברו יוותר לו על חלקו בגזלה אחרת? או שאף אם יתנו ביניהם כך, אין התנאי מחייב, ואף שנטל כהן אחד את כל הגזלה, יחלוק עם אחד הכהנים בגזלה אחרת. מה עם צדדי הספק? אומרת הגמרא, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים אשם קרי רחמנה? התורה קינתה את תשלומי גזל הגר בלשון אשם, שנאמר האשם המושב להשם, ולכך יש לדרוש מה אשם? כשם שקורבן אשם אין חולקים בו הכהנים, אשם כנגד אשם, אף גזל אין הכהנים חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר, אלא כל גזלה מתחלקת לכל הכהנים. או דילמה או שמה, גזל הגר הניתן לכהנים ממון ההוא, דין ממון יש בו ואין דינו כקורבן אשם לעניין זה, ומותר לחלוק גזל כנגד גזל. לאחר שהסתפק רבה אדר פשטה, חזר בפשט רבה בעצמו את הספק ואמר, אשם קרי רחמנה, התורה קינתה את גזל הגר בלשון אשם, ויש ללמוד מכך שדינו כאשם גם לעניין זה שאין הכהנים רשאים לחלוק גזל הגר כנגד גזל הגר. ויש השנה את ההלכה הזו בנוסח שונה, רבך הברי דרבה מתני לה בהדיה, רבך בנו של רבה שונה דין זה שרבה אמר כן בבירור ללא ספק. אמר רבה, כהנים אין חולקים, אינם רשאים לחלוק בגזל הגר כנגד גזל הגר, אלא כל גזלה מתחלקת לכל הכהנים. מה היא טעמה? מה טעמו של הדין הזה? אשם קרי רחמנה, התורה קימתה את השלום הקרן אשם, ודינו כקורבן אשם שאין הכהנים חולקים בו. שאלה נוספת של רבה בדין תשלומי גזל הגר, באי רבה הסתפק רבה, כהנים בקבלת ממון של גזל הגר, האם הם כמו יורשים אהבו? כלומר, אמרה תורה שגר שמת ואין לו יורשים, יהיו הכהנים כיורשיו, או מקבלי מתנות אהבו. מקבלי מתנות מגבוה הם נחשבים. והרי מתנה זו היא ככל מתנות כהונה שצוותה התורה לתת לכהנים. מבררת הגמרא למי נפקא מינה, מה החילוק עם דינם כיורשים או כמקבלי מתנה? הרי מכל מקום הדין שצריך לתת את הכסף לכהנים. מבררת הגמרא, החילוק הוא בחיגון שגזל מהגר חמץ קודם הפסח, בעבר עליו הפסח אצל הגזלן ונאסר בהנאה ומת הגר. היא אמרת אם תאמר שהכהנים יורשים אהבו דינם כיורשי הנגזל, היינו היי דיירית תהי מורית. חמץ זה הוא מה שהוריש להם מורישם, וכמו שהיה יכול לתת את החמץ לנגזל עצמו ולומר לו הרי שלך לפניך, אף שעתה אין החמץ שווה פרוטה, כי חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, כך נותנו לכהנים ונפטר. והיא אמרת, אבל אם תאמר דה מקבלי מתנות אהבו, אם כן מתנה כאמר רחמנא דנהי תבלעו. אמרה התורה שייתן להם מתנה לכהנים. והא לא קיה יבלעו מידה, ברי בנתינה זו של החמץ אינו נותן להם כלום, ואף רבי אלמה הוא. כיוון שחמץ זה נחשב כאפר בלבד, שהרי נאסר בהנאה ואינו מתכפר בנתינה הזו. ואף שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה רק מדי רבנן, כמבואר במסכת פסחים בדף כ"ט עמוד א', וכיוון שמן התורה הוא מותר בהנאה, מדוע לא יצא הגזלן ידי חובת נתינה מן התורה? מכל מקום, כיוון שסוף סוף אסור החמץ בהנאה, שאינו שווה כלום, ואף שאיסורו הוא רק מדי רבנן, נחשב הדבר שלא נתן לכהנים כלום, גם מדאורייתא. כך אומר המערית אל גזי. רב זעירה סובר שאין הנפקמינה כדברי רבה אלא באופן אחר. רב זעירה באי אך יסתפק כך, אפילו אם תמצא לומר. גם אם תאמר שכהנים בגזל הגר מקבלי מתנות אהבו מכל מקום הלעניין חמץ שעבר עליו הפסח, לא ייבא אילן, אין זה תלוי בספק הזה, כיוון דהי מתנה אמר רחמנה דנייטיב להו, את אותו הדבר שהיה הגזלן חייב לתת לנגזל, נתנה התורה מתנה לכהנים ואף שאינו שווה כלום. אלא כי כמי בא אילן, הספק שבידינו הוא כגון שנפלו לו לכהן 10 בהמות בתשלומי גזל הגר, האם החי ולהפרו שמינה היו מעשר או לא? האם יש חיוב להפריש מהם מעשר בהמה או לא? וצדדי הספק הם כך. האם הכהנים יורשים אבו ושייך בהם הדין דאמר מר במסכת בחורות בדף נ"ו עמוד ב', יורשים שקנו בתפיסת הבית, כלומר שירשו 10 בהמות ועדיין לא חילקו אותם ביניהם, חייבים בהפרשת מעשר בהמה ואין דינם כשותפים הפטורים ממעשר בהמה, וכן הכהנים התחייבו בהפרשת מעשר בהמה. בתפיסת הבית זה כינוי לממון הירושה לפני חלוקתו, שלגבי דינים מסוימים הוא נחשב כממון שיש לו בעלים אחד, אף על פי שהיורשים עתידים לחלוק בו. עוד דילמה, או שמה הכהנים מקבלי מתנות אהבו ותנן, ושנינו במשנה במסכת בכורות בדף נ"ה עמוד ב', הלוקח הקונה 10 בהמות והניתן לו במתנה 10 בהמות, פטור מהפרשת מעשר בהמה. בדרשה זו דרשה הגמרא במסכת בכורות מסמיכות הפסוקים בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. וכמו שבחיוב בכור בניך לא שייך להתחייב על ידי מקח או קבלת מתנה, כך מעשר בהמה אין מתחייבים בו על ידי קניית בהמות או קבלתן במתנה. ולמרות שהפסוק הזה נאמר לגבי בכור בהמה תאורה ולא לגבי מעשר בהמה, בכל זאת דורשת שם הגמרא זאת לגבי מעשר בהמה. ומעתה יש לדון בגזל הגר הניתן לכהנים מים, מה דינם לעניין מעשר בהמה? מביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק תשמע, יש לפשוט את הספק הזה מה ששנינו בברייתא בתוספתא של מסכת חלה. 24 מתנות כהונה ניתנו לארון ולבנה וכולן ניתנו, נכתבו, בסדר של כלל ופרט וכלל. בתחילת הפרשה נאמר, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. הרי זה כלל, אחר כך פרטה התורה את כל המתנות שזכו בהם הכהנים. ובסיום הפרשה נאמר, כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל להשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. חזר וכלל, נמצא שנאמרו מתנות כהונה בלשון כלל ופרט וכלל. וכן נאמר בהם, ספר במדבר פרק חי פסוק יוטט, ברית מלח עולמי לפני השם, ללמד שכל המקיימן, כל הנותן מתנות הכהונה, הרי זה כאילו מקיים את כל התורה כולה שניתנה להידרש בכלל ופרט וכלל. וכאילו קיים את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלח. כל העובר עליהם, מי שאינו נותן מתנות כהונה, הרי זה כאילו עובר על כל התורה כולה שנדרשת בכלל ופרט וכלל, וכאילו ביטל את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלח. ואילו הן 10 מתנות ניתנות להם במקדש לאוכלם שם, וארבע מתנות ניתנות ונאכלות בירושלים אסור להוציאן מחוץ לחומות העיר, ו10 מתנות ניתנות להם בגבולים בכל גבולי ארץ ישראל. 10 המתנות שבמקדש אילו הן, בשר קורבן חטאת בהמה, קורבן חטאת בהמה מביא אדם שבר בשוגג על מצוות לא תעשה שהעובר עליה במזיד חייב קרת, כמה מבואר במסכת כריתות דף ב' עמוד א', וקורבן חטאת העוף, שמביאים זב וזבה יולדת ומצורע, רוצים להתאר, וכן מי שנשבע לשקר הוא נכנס בתומה למקדש והתחייב קורבן עולה ויורד, דהיינו לפי יכולתו הכלכלית. אם הוא עני ואין לו להביא חטאת בהמה, מביא חטאת העוף. וקורבן אשם ודאי, ואשם ודאי כלולים 5 עבירות שמביאים עליהם אשם. אשם גזילות שמתחייב בו הגוזל מחברו ממון ונשבע עליו לשקר והודה, אשם מעילות שמתחייב בו המועל בהקדש בשוגג שהשתמש לצורך עצמו בנכסי הקדש, אשם שפחה חרופה מתחייב בו אדם הבעל אישה שחצי שפחה כנענית וחצי בת חורין המאורסת לעבד עברי, אשם נזיר שמתחייב בו נזיר שנטמע באמצע ימי נזירותו ומביאו בשעה שניתר, אשם מצורע שמביאו המצורע בשעה שנרפא מצרתו. ומכל מקום כללה תוספת את 5 בשם אשם ומונה אותם כמתנה אחת. עוד מן המתנות שבמקדש קורבן אשם תלוי שמתחייב בו אדם שמסתפק אם עבר על איסור לאף שיש בו קרת, וזבחי שלמי ציבור 2 כבשים מקריבים בחג השבועות, והם מכונים שלמי ציבור כיוון שלשון הפסוק הוא 2 כבשים בני שנה לזבח של עמים, ולוג שמן של מצורה, שמן הנשאר בכלי מלוג שמביא המצורה להזעה, ומותר העומר הנשאר ממלכת העומר לאחר שהקריבו ממנה את הקומץ, והמתנה הזו לא כלולה בשיערי המנחות שתמנה התוספת להלן, כיוון ששיערי מנחות אילו הם של מנחת יחיד, ומנחת העומר היא מנחת ציבור. ושתי הלחם המובעים בחג השבועות ולחם הפנים שהיה נאפה בבית המקדש ומונח על השולחן הטהור כל ימי השבוע ואוכלים אותו הכהנים בשבת, בשעה שמחליפים את המשמרות ואז מביאים את החלות החדשות ושיירי מנחות. הנשאר מכל המנחות לאחר שהקריבו מהם קומץ. ארבע מתנות בירושלים אלו הם הבכורה, בשר בחור, בהמה טהורה. לאחר הקרבתו והביקורים פירות ראשונים משבעת המינים שגדלו בארץ ישראל ומביאם בעל השדה לבית המקדש ואמורה מן קורבן התודה, והיינו חזה ושוק וארבע חלות המופרשות מהחלות שבאות עם קורבן התודה, ואמורה מעיל הנזיר, קורבן שלמים שמביא הנזיר בסיום ימי נזירותו, ואורות של בהמות הקודשים כעולה וחטאת שהם קודשי קודשים, אבל אורותיהם של קודשים קלים שייכים לבעלים המקריבים. ועשר מתנות בגבולים אלו הם תרומה המופרשת מהגידולים הגדילים בקרקע ארץ ישראל ותרומת מעשר המופרשת על ידי הלוויים מהמעשר שמקבלים מישראל וחלה המופרשת מן האיסלה וראשית הגז הצמר הראשון הנגזז מהבהמות והמתנות זרוע לחיים וקיבה הניתנים לכהנים מכל בהמת חולין שנשחטת וחמשת צלעים של פדיון הבן הבכור ופדיון פטר חמור עשה שפודים בו את הוולד הראשון הנולד מהחמור ושדה אחוזה שדה שהיא נחלה לו מאבותיו והקדישה ולא גאלה מקדיש ומחרה הגזבר לאחר מתחלקת ביובל הכהנים ושדה חרמים המקדיש שדה הוא בלשון חרם מקבלים אותה הכהנים מיד וגזל הגר אדם שגזל גר ונשבע לו לשקר ומת הגר ללא יורשים נותן הגזלן את הקרן והחומש לכהנים כמבואר במשנתנו ולמרות שהתבאר במשנתנו שממון זה ניתן למשמרת הכהנים העובדת בבית המקדש באותו זמן מכל מקום מכנה התוספת המתנה זו כמתנה שבגבולים כלומר בכל ארץ ישראל כיוון שאם נתן הגזלן את המתנה לכהני אותה משמרת מחוץ לירושלים יצא מסיימת הגמרא את רעייתה מן הברייתא הזו, וקקרי מיית מתנה. התנא קורא לגזל הגר בשם מתנת כהונה, שמה מן המוכח מכאן, שהכהנים בגזל הגר מקבלי מתנות אבו. ולפי זה, הגוזל חמץ מגר ועבר עליו הפסח, חייב לשלם לכהנים את שווי החמץ קודם שעבר עליו הפסח, לשיטת רבה. וכן אין הכהנים חייבים בהפרשת מעשר בהמה, מבהמות שנפלו להם בגזל הגר לשיטת רבי זירא. מסיקה הגמרא שמה מן אכן מוכח מכאן, שגזל הגר דינו כמתנה ולא כירושה. אומרת הגמרא שנינו במשנה נתן הגזלן את הכסף לאנשי המשמר ומת אין היורשים יכולים להוציא מידם. אמר הבא ישמע מינה יש ללמוד במבואר במשנה שכסף של גזל הגר הניתן לכהנים מחפר מחצה על חטא הגזלן אפילו אם לא הספיק להביא את השמוע עד שמת. דהי לא מחפר כלל אבי אמינה מעדר ליורשין. היה לנו לומר שהוא צריך לחזור ליורשי הגזלן מה היא טעמה דעדת הדעכי לא יאיב לי. כיוון שעל דעת כן שלא התכפר כלל לא נתן הגזלן את הכסף לכהנים. וכיוון שהתברר שאין לו כפרה, צריך להחזיר את הכסף ליורשה, אלא בהכרח שכסף מחפר מחצה. מקשה הגמרא אל המעטה, אם כן לפי הסברה הזו, נאמר גם, שחטאת שמתו בעליה, תיפוק לחולין, תצא לחולין, כיוון דעדת הדאח היא לא הפרשה, שעל דעת כן שימות קודם שיקריבנה, לא היה הבעלים הקדישה, והרי הדין הוא לא כך, אלא נשארת בקדושתה והולכת למיטה. מתרצת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, חטאת שמתו בעליה, הלכת הגמירה לה, הלכה למשה מסינה היא, דלמיטה אזלה, שהיא הולכת למיטה ואינה יוצאת מרשות הקדש, ואין למידים מהלכה למשה מסיני למקום אחר. בביאר החזוני שכוונת התירוץ של הגמרא לומר שדין החטאת כך הוא, שתהיה הקדשתה, בין אם תבוא לידי הקרבה, ובין אם דינה יהיה למיטה, וכגון אם ימות בעליה, וממילא, אם כוונת המקדיש מלכתחילה הייתה שאם ימות תתבטא להקדשה של הבהמה, נמצא שהיא קדישה שלא כדין חטאת ופסולה להקרבה, גם אם לא מתו בעליה. ולכן בהכרח הייתה כוונתו להקדישה, אף על דעת כן. מוסיפה הגמרא ומקשה אל המעטה, אם כן, שאנחנו אומרים את הסברה הזו, דעדעת הדאחי לא יאיב לי, שעל דעת כן שימות קודם שיקריבנה, לא היו הבעלים מקדישים, עדיין יש לומר שהשם שמתו בעליו, ליפוק לחולין, ייצא לחולין, כיוון דעדעת הדאחי לא אפרשי, כיוון שעל דעת כן שימות קודם שיקריבנו, לא היו הבעלים מקדישו, והרי הדין לא כך, אלא יראה עד שיפול בומום, מתרץ לגמרא השם נעמי הלכת הגמיר עלה. גם לגבי קורבן השם נאמרה הלכה למשה מסיני שכל שבחטאת מתה, כל בהמה שהיא לא הייתה מוקדשת לחטאת, היה דינה להישאר בקדושתה עד שתמות מעצמה. והשם, אם הוקדשה לקורבן השם, דינה להיות רועה עד שיפול במום ועם קרוע. ויפלו דמיה לקיץ המזבח להקריבה לקורבנות תודה בזמן שהמזבח מתבטל מהקרבת קורבנות. בזמן שהוא פנוי שלא מקריבים עליו קורבנות, אז מקריבים את קורבנות התודה הללו. מוסיפה הגמרא להקשות, הרי אישה שבעלה מת ללא בנים אסורה להינשא לשוק וחייבת ביבום או בחליצה, כלומר שאחד מאחי בעלה צריך לישא אותה, או לקיים מצוות חליצה ולהתירה בכך להינשא למי שתרצה. אלא מעטה שאנחנו אומרים דעדת הדעה הכי לא יעיב לה, אם כן נאמר שיבמה אישה שמת בעלה ללא בנים שנפלה לפני אחי בעלה שהוא מוכה שכין ואינה רוצה להינשא לו, תיפוק תצא לשוק בלא חליצה. כיוון דעדת הדעה הכי שעל דעת כן שתצטרך להתייבם למוכה שכין, לא קידשה את עצמה לבעלה הראשון שמת, והתבטלו קידושיה למפרע. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל דעדת הדעה הכי, שקושיית הגמרא היא רק על יבמה שהתקדשה לבעלה הראשון ועדיין לא נשאה לו, שכיוון שלא הייתה לה שום הנאה מקידושין אילו, יכולה לטעון שלא הייתה עושה זאת על דעת כן שטיפול לפני יבם מוכה שכין. ותרצת הגמרא אתם שם לגבי אישה נופלת לאיבום אנן סעדי, אנחנו עדים, כלומר ברור לנו הדבר, דמי נחניך עלה בכל דעו, שנוח לה להתקדש לכל אדם שהוא. ואף אם אחמת כן אפשר שטיפול לאיבום לפני מוכה שכין, וכדברי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש טב למי תפתנדו מלמי תברמלו, טוב לאישה לשבת שני גופים מלשבת אלמנה, כלומר, משל אבדיוטו שאומרות אנשים שטוב להם להינשא לבעל אף אם יש בו חיסרון כלשהו, העיקר שלא לשבת לבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה נתן את הכסף ליריב ואת קורבן האשם לידעיה, את הכסף הוא נתן למשמרת אחת ואת הקורבן האשם למשמרת שנייה, יצא. נתן את קורבן האשם ליריב וכסף לידעיה, אם קיים האשם יקריבו בני ידעיה, ואם לא, יחזיר ויביא אשם אחר. תנו רבנן, שנו חכמים, ברייתא. נתן הגזלן את קורבן האשם למשמרת יריב את הכסף, הקרן והחומש למשמרת ידעיה, יחזיר, יחזור הכסף אצל האשם, כלומר, יתנו בני משמרת ידעיה את הכסף לבני משמרת יריב שקיבלו את האשם, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, יחזיר, יחזור האשם אצל הכסף, כלומר, יתנו בני משמרת יריב את קורבן האשם לבני משמרת ידעיה שיקריבו. מברר את הגמרא באיזה אופן החלקו רבי יהודה וחכמים, איך ידעמי, איך מדובר כאן בברייתא, אילי מה אם תאמר שמדובר באופן דייב לי שנתן הגזלן את האשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב את הכסף לידעיה במשמרתו דידעיה, אם כן זה זכה בשלו וזה זכה בשלו, ומדוע סובר רבי יהודה שמשמרת ידעיה צריכים להחזיר את הכסף ליהויריב, הרי נהגו כדין בכך שקיבלו את הכסף בזמן משמרתם. מתרץ את הגמרא, אמר רב אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, דייב שנתן הגזלן את האשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב, ואת הכסף נתן לידעיה במשמרתו דיהויריב. וביור מחלוקתם הוא כך, רבי יהודה סבר דכיוון דעתה לב משמרת דיידעיה היא, לידעיה כנסינן לי, אנו כונסים את משמרת ידעיה על כך שנטלו את הכסף בזמן משמרת יהויריב. איל כך יחזיר הכסף, יחזור הכסף אצל האשם, על משמרת ידעיה להחזיר את הכסף למשמרת יהויריב. אבל באופן המבואר במשנתנו שנתן את האשם למשמרת יריב בזמן משמרתה ואת הכסף למשמרת ידעיה בזמן משמרתה, מודה רבי יהודה שיש לקנוס את משמרת יריב וינתן האשם למשמרת ידעיה, כיוון שמשמרת יריב נהגה שלא חדין בכך שקיבלה את האשם לפני הכסף, וכסברת חכמים כאן בברייתא, ואילו משמרת ידעיה נהגה כדין שהרי קיבלה את הכסף בזמן משמרתה, כך מפרש רשי. ממשיכה הברייתא ואומרת, ורבנן סברי חכמים סוברים שלא כדין עבוד בני יריב, שלא כדין עשו בני משמרת יריב וקיבלו מהגזלן את האשם מקמי לפני שקיבלו ממנו את הכסף. שרי שנינו במשנתנו לאל בדף קוף יהודה עמוד א' שנתינת הכסף קודמת להקרבת האשם. איל כך לדידו כנסינן לו, לכן אנחנו כונסים את בני משמרת יריב. ויחזור האשם אצל כסף, יתנו בני יריב את קורבן האשם לבני משמרת ידעיה והם יקריבו. ואילו רבי יהודה סובר שמכל מקום ראוי יותר לקנוס את משמרת ידעיה, כיוון שנטילת הכסף שלו בזמן משמרתם חמורה יותר מקבלת האשם לפני הכסף. כך מסביר התורת חיים. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שמחלוקת רבי יהודה וחכמים היא באופן שנתן הגזלן את הכסף למשמרת יריב בזמן שהייתה המשמרת של ידעיה, ונתן את קורבן האשם למשמרת ידעיה בזמן משמרתם. אז לדעת רבי יהודה כנסו את משמרת יריב מחמת שנטלה את הכסף בזמן משמרת ידעיה, ולכן עליהם לתת את הכסף לבני ידעיה. ולדעת חכמים כנסו את בני ידעיה שנטלו את קורבן האשם מהגזלן לפני שנתן את הכסף, ולכן עליהם לתת את האשם לבני יריב. מביאה הגמרא ברייתא בדעת רבי יהודה. תניא נאמר בברייתא אמר רבי, לדברי רבי יהודה הסובר שאם נתן את קורבן האשם למשמרת יריב את הכסף למשמרת ידעיה בזמן משמרת יריב, כונסים את בני ידעיה שיתנו את הכסף לבני יהויריב. אז אם קדמו, אם הקדימו בני יהויריב והקריבו את קורבן האשם קודם שקיבלו את הכסף מבני ידעיה, ונמצא שהוא קרב האשם לפני קבלת הכסף ולא יצא הגזלן ידי חובתו כמבואר במשנתנו לאל בדף קוף יוד עמוד א', הדין הוא שיחזור הגזלן ויביא קורבן אשם אחר, ויקריבו בני ידעיה שניתן להם הכסף. ואף שלדעת רבי יהודה קונסים את בני ידעיה שיתנו את הכסף לבני יהויריב, היינו דווקא כשהאשם נמצא בידי בני יהויריב ויכולים הם להקריבו עכשיו בהכשר. אבל אם קדמו ויקריבו בפסול, וצריך הגזלן להביא קורבן חדש, הרי הוא מביאו לבני ידעיה שכבר ניתן להם הכסף. וזכו הללו בני יהויריב במה שבידן באשם הראשון שנשאר בידם. שואלת הגמרא, אמרי, יקשו בני הישיבה למי חזי, למה ראוי האשם הראשון שיקריבו בני יהויריב, הרי האשם פסולו, כיוון שיקריבו קודם קבלת הכסף, ומה שייך לומר, זכו הללו במה שבידן. משיבה הגמרא, אמר רבה, הרי הוא ראוי לאורו, שאף שהוא פסול ובשרו אסור באכילה, אורו מותר בענה, ולעניין זה אמרה הברייתא שזכו בני יהויריב במה שבידן. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בדעת רבי יהודה, תניא שנינו בברייתא אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים עדיין האשם ולא יקריבו בני יהויריב, יחזיר, ייתנו משמרת יהויריב את האשם אצל הכסף, כלומר, יעבירו את קורבן האשם למשמרת ידעיה שקיבלו את הכסף. מקשה הגמרא, והרבי יהודה, והרי רבי יהודה יחזיר כסף אצל אשם איתלי, הרי דעתו של רבי יהודה שבני ידעיה צריכים לתת את הכסף לבני יהויריב. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, באיזה אופן מדברת הברייתא הזו, כגון דנפק משמרתו די יהויריב ולא תבעו. יצא משמרתו של יהויריב, ולא תבעו ממשמרת ידעיה שיתנו להם את הכסף, אלא ישירום בידם, בהקמה שמלן, ואת זה חידש לנו רבי, שבאופן כזה שבני יהויריב לא תבעו את הכסף מבני יהוידע עד שיצא משמרתם, יש לומר דאחו להכילו גביו. בני יהויריב מחלו על הכסף לבני ידעיה, ולכן עליהם לתת לבני ידעיה גם את קורבן האשם כדי שהם יקריבו. באופן אחר נשנתה הברייתא הזאת, תניא אידך אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים עדיין האשם שניתן לבני יהויריב, יחזור הכסף ממשמרת ידעיה אצל האשם שביד משמרת יהויריב. מקשה הגמרא פשיטה, דאחי איתלי, פשוט שכך הוא הדין, כך אמר רבי יהודה בפירוש, מה הוסיף רבי על דבריו? מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא הזו, כגון דנפיק משמרתם דהני ודהני. באופן שכבר יצא משמרתם גם של בני יהויריב שבידם קורבן האשם, וגם של בני ידעיה שבידם הכסף. ולא תבעו בני יהויריב את הכסף מבני ידעיה, וכן בני ידעיה לא תבעו את קורבן האשם מבני יהויריב. מה עוד אתם היינו יכולים לומר? דאחו לגבי הדדי שמחלו שתי המשמרות זו לזו, וישאר הכסף ביד משמרת ידעיה, והאשם יישאר ביד משמרת יהויריב. כמה שמלן, לכך ישמיע לנו רבי. דאמרינן שאנחנו אומרים, כיוון דלא תבעי. כיוון שאף בני ידעיה לא תבעו את האשם בזמן משמרתם, נשאר דינו של רבי יהודה על מקומו שבני ידעיה מחזירים את הכסף לבני יהויריב, ואף שכבר עברה משמרתם ואינם יכולים להקריב עכשיו את האשם. להדרו ברישה, ימתינו בני יהויריב מלהקריב את האשם עד שיגיע שוב זמן משמרתם ואז יקריבו. שנינו במשנה שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא. הביא אשמו עד שלא הביא גזילו, לא יצא. שואלת הגמרא מינה הנימי לי, מניין לנו דין זה שהשבת גזל הגר לכהנים צריכה להיות לפני הקרבת קורבן האשם? אמר רב עדי אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ח', האשם המושב להשם לכהן מלבד איל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. מכלל דכסף ברישה. משמע מה הפסוק שנתינת הכסף בראשונה? והגמרא סבורה עכשיו שדיוקו של רב היא מתיבת מלבד שפירושה לפני. במשמעות הפסוקי, האשם, דהיינו הקרן המושב להשם שהוא לכהן, הרי הוא לפני הקרבת איל הכיפורים. אמר האומי רבנה, נקשה אחד מבני הישיבה לרבה אלא מעטה שתיבת מלבד פירושה לפני, אם כן מה שנאמר בפרשת קורבנות המוספים, ספר במדבר פרק כוח, פסוק חב ג', מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, דהיינו את קורבנות המוסף, אחי נמי, מכלל דמוספין ברישה, גם כאן נדייק בפסוק ונאמר, שמשמעות העניין שהמוספים קריבים בראשונה לפני קורבן התמיד? באה תניה. והרי שנינו בברייתא מופיעה בכמה מקומות, מסכת פסחים בדף נון ח', מסכת יומא בדף למד ג', מסכת כתובות דף קובב, מסכת בבא מציעא בדף נון ה', במסכת מנחות בדף ממתת ובמסכת תמיד בדף כוח, שנינו ברייתא על עניין סדר המערכה של המזבח, מניין שלא יהיה דבר נקטר על גבי המזבח קודם לקורבן תמיד של שחר. תלמוד לומר לכך נאמר לגבי סדר המערכה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', ובער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר ברך עליה העולה, ללמד שלא יהיה דבר נקטר לפני עולת התמיד של שחר. ואמר רבא בביאור דרשת הברייתא, שמכך שנאמר העולה, והוסיף הכתוב את האות ה' משמע שתחילה לכל הקורבנות יש לערוך על המזבח ולהקריב עליו עולה, ואיזו עולה זו החשובה, דהיינו עולת התמיד שהיא העולה שנאמרה ראשונה בסדר הקורבנות שבפרשת פנחס. ואם כן, כמו שלעניין מלבד עולת הבוקר מוכרחים אנו לפרש שהמילה מלבד פירושו חוץ מקורבן התמיד שהוא קודם למוספים, הוא הדין לעניין מלבד איל הכיפורים, יש לנו לפרש חוץ מקורבן האשם שהוא קודם לנתינת הכסף, ומניין שכסף קודם לקורבן? תרץ לגמרא אמר לי, ישיב לו רבה, אכן איני דורש כן ממה שנאמר מלבד איל הכיפורים, אלא אנא, מאשר יחפר בו נפקלי, ועדיין לא כיפר, אני דורש זאת ממה שנאמר בהמשך הפסוק, איל הכיפורים אשר יחפר בו בלשון עתיד, שמשמע מכך שעדיין הוא לא יתכפר בו, פירוש הדברים, אילו קורבן האשם דינו לבוא לפני הכסף, היה צריך לומר מלבד איל הכיפורים אשר כיפר בו בלשון עבר, שהרי בעת נתינת הכסף כבר קרה והאשם, מכך שנאמר אשר יחפר בלשון עתיד, למדנו שכאשר נותן את הכסף לכהן, את כסף הגזילה עדיין לא כיפר קורבן האשם, אלא קורבן האשם יבוא רק אחרי הכסף. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נתן לו את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב. מביאה הגמרא ברייתא לעניין קורבן אשם מעילה, והתשלומים הבאים עמו כדי ללמוד ממנה את האמור במשנתנו, לעניין גוזל את הגר. אדם ששגג והשתמש בממון הקדש או שהוציא ממון מרשות הקדש בשוגג חייב לשלם קרן, דהיינו שווי הנאתו, או שווי הממון שהוציא מרשות הקדש ולהוסיף על ממון זה חומש. וכן להביא קורבן אשם, שנאמר בספר ויקרא פרק ה', פסוקים ט' ו' ט' ז', נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את השמו להשם, איל תמים מן הצון, בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. בעת אשר חטא מן הקודש ישלם את חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יחפר עליו באי לאשם ונסלח לו. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מניין שאם המועל בהקדש הביא את מעילתו, קרן שהתחייב להקדש מחמת מעילתו, ולא הביא את השמו את קורבן האשם, או שהביא את השמו ולא הביא את מעילתו, שלא יצא ידי חובתו ולא התכפר. תלמוד לומר, נאמר בפסוק באי לאשם ונסלח לו. וכך נדרש הפסוק, איל זה קורבן, האשם זה קרן. כמו שדרשה הגמרא, שהאשם היינו קרן כמו לגבי גזל הגר. ורק אחרי שהביא את שניהם ונסלח לו, ממשיכה הברייתא ומניין שאם הביא את קורבן אשמו עד שלא הביא את קרן מעילתו, שלא יצא ידי חובתו אף שאחר כך הביא את מעילתו, תלמוד לומר באיל האשם ומשמעו, שהאיל בא כאשר האשם, הקרן, בכבר, כבר ניתנה, ולא שיקדים את הקורבן לפני נתינת הקרן. מברר את הברייתא, יכול הייתי לומר שכשם שהאיל והאשם, הקורבן והקרן, מעכבים את הכפרה, כך תשלום החומש מעכב את הכפרה, תלמוד לומר, באיל האשם ונסלח לו, משמע שרק האיל והאשם מעכבים את כפרת המועל בהקדש, ואין החומש מעכב את כפרתו. מסיים את הברייתא, מאחר וכפרת המועל בהקדש דומה לכפרת הגוזל את הגר, הרי שיש להקיש להשוות פרשה אחת לחברתה, והיא למד הקדש מהדיות, יש לנו ללמוד מועל בהקדש מגוזל את הגר, והדיות מהקדש, וכן יש לנו ללמוד גוזל את הגר, ממועל בהקדש, ומבאר את הברייתא, הקדש ילמד מעדיות מה השם, דעתם כשם שהשם המוזכר שם בגזל הגר, היינו קרן כמו שדורשת הברייתא לילד דף קופי יוד עמוד א', אף השם דעך, השם הנזכר כאן אצל מועל בהקדש, היינו קרן, ועדיות ילמד מהקדש, מה הקדש, כשם שבהקדש אין חומש מעכב את הכפרה כמו שנדרש בברייתא הזו, אף עדיות הגוזלת הגר נמי גם כן אין חומש מעכב את הכפרה, וזהו מקור הדין ששנינו במשנתנו לעניין גזל הגר, נתן את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב. הדרן הלך הגוזל עיצים, הדרן הלך הגוזל עיצים, הדרן הלך הגוזל עיצים, בלי נדר סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק התשיעי, הפרק הלפני האחרון במסכת בבא קמא, הפרק ששמו הגוזל עיצים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את המשנה הפותחת את הפרק החותם את מסכת בבא קמא, הפרק ששמו הגוזל ומאכיל. הפרק העשירי והחותם את מסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול. הפרק הזה שהוא האחרון במסכת העוסקת בדיני נזיקין וגזילה, עוסק בבירור דין היורש והקונה מן הגזלן, וכן בחיוב השבת הגזילה ואופן ההשבה. המשנה הפותחת את הפרק מבארת עניין הגוזל ונתן לבניו בחייו, או הוריש להם לאחר מותו, מה חיובם על גזילת אביהם ועל שימושם הם. אומרת המשנה, גוזל דבר מאכל מחברו ולא השתמש בו הוא עצמו, אלא היה מאכיל את בניו, או שמת והניח לפניהם, הוריש להם את הגזילה, הרי הבנים פטורים מלשלם כיוון שלא הם גזלו. ולעניין חיובם על מה שהם אכלו ונהנו, וכן על מה שעדיין הגזילה אצלם, מתבהר בגמרא. ועל גזילת אביהם אין לחייבם. ואם היה הגזילה דבר שיש בו אחריות כמו קרקע, שהוא דבר ידוע ומוכר לרבים, חייבים היורשים לשלם, כלומר להחזיר את הגזילה לבעליו מפני כבוד אביהם, שלא יאמרו הבריות, זה החפץ שגזל פלוני. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק החותם, את מסכתנו, מסכת בבא קמא, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף ק"י במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה מקרה שייך דינו של רב ששת, שאם היה הכהן של המשמר שמקריב תמה לגבי קורבן ציבור, שיכול למנות כהן אחר והבשר באור יהיו לאנשי המשמר? שאלה שנייה, מה חידש רבשי באומרו שיכול כהן גדול עונן לעשות שליח במקומו, והרי כבר שנינו שמקריב עונן? שאלה שלישית, מה הנפקמינה אם האשם זה הקרן או אי לכיפורים? שאלה רביעית, מה הנפקמינה אם האשם זה הקרן או החומש? שאלה חמישית, מה הנפקמינה אם הכהנים בתורת יורשי הגר או בתורת מקבלי מתנות מגבוה? והשאלה האחרונה, נאמר בברייתא שיש ארבע מתנות שנאכלות בירושלים, והם הבחור, הביקורים, אמורם מהתודה, אמורם מאיל הנזיר ואורות. יש לנו פה למעשה חמישה דברים. מה מתוכם נמנע כדבר אחד ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדעות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בדפינו היומי דף קוף יוד במסכת בבא קמא, אבל אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום, והיום המשנה חותמת את מסכת כתובות, והמשנה פותחת את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיק. ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים. מסכת כתובות פרק י' ג' משנה י' א'. המשנה חותמת את מסכת כתובות. הכל מעלין לארץ ישראל. את כל בני ביתו יכול אדם לקוף לעלות עמו לארץ ישראל ממקום מושבם בחוץ לארץ ולדור עמו שם. ואין הכל מוציאים, אבל אינו יכול לקוף את אחד מהם לצאת עמו ולדור בחוץ לארץ. הכל מעלים לירושלים. את כל בני ביתו יכול אדם לקוף ולעלות לדור עמו בירושלים. ואין אם הם דרים בחוץ לארץ או במקום אחר בארץ ישראל, ואין הכל מוציאים, אבל אינו יכול לקוף אף אחד מהם לצאת מירושלים ולדור עמו במקום אחר, גם בארץ ישראל. אחד האנשים באחד האנשים. דינים אלו נאמרו, בין אם האיש הוא זה שרוצה לעלות את בני ביתו להוציאם, ובין אם האישה היא זו שרוצה בכך. נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל, נותן לה כתובתה ממעות ארץ ישראל, נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בכפות קיאה, שם מקום שהמטבעות הנהוגות בו גדולות ושוקלות יותר ממעות ארץ ישראל, נותן לה כתובתה ממעות ארץ ישראל, נשא אישה בכפות קיאה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה כתובתה ממעות ארץ ישראל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, נותן לה כתובתה ממעות כפות קיאה. נשא אישה בכפות קיאה וגרשה בכפות קיאה, נותן לה כתובתה ממעות כפות קיאה. חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת כתובות במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעותה, ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה בסדר נשים, מסכת השלישית שבסדר נשים, מסכת נדרים. עיקר לשון הנדר הוא שיאמר הנודר, דבר זה אסור עליי או דבר זה עליי כקורבן. המשנה פותחת את מסכת נדרים, מפרטת סוגי לשונות המועילים בנדרים אף על פי שאינם עיקר הלשון, ואגב כך היא דנה גם באיסורים נוספים החלים בדיבור. מסכת נדרים פרק א' משנה א', כל כינויי נדרים דינם כנדרים, כלומר מועילים הם כלשונות נדרים גמורות, וחרמים כחרמים. וכינויי חרמים דיינו נדרים שאדם אוסר בלשון חרם דינם כלשונות חרמים גמורים. וכמו כן כינויי שבועות דינם כשבועות כלשונות שבועות גמורות, ונזירות כנזירות וכינויי נזירות דינם כלשונות נזירות גמורות. האומר לחברו, מודרני ממך, הרי אני מודר ממך, או שאמר מופרשני ממך, הרי אני מובדל ממך, או שאמר מרוחקני ממך, הרי אני מרוחק ממך. והוא הוסיף שאיני אוכל לך שלא אוכל משלך, או שאיני תואם לך. אסור לאכול ולטעום משל חברו, אף על פי שלא הזכיר במפורש לשון איסור, משום שמדין ידות נדרים משלימים את דבריו כאילו הזכיר. אם אמר מנודה אני לך רבי עקיבא, היה חוקך בזה להחמיר. לא רצה לאסור במפורש, אבל נראה היה שדעתו להחמיר. אם אמר כנדרי רשעים הרי ננזיר, או כנדרי רשעים הרי עלי קורבן, או כנדרי רשעים שלא אוכל כיכר זו, נדר בנזיר ובקורבן ובשבוע, נדרו חל וחייב לנהוג נזירות להביא קורבן ולנהוג איסור שבועה, משום שהרשעים דרכם לדור נזירות וקורבן ולאסור עצמם בשבוע, אבל הבא לנדור אחד מנדרים אלו ואמר, כנדרי קשרים לא אמר כלום, משום שקשרים אינם נודרים נזירות או קורבן ואינם אוסרים על עצמם בשבוע, אבל אם אמר כנדבותם של קשרים הרי ננזיר, או כנדבותם של קשרים הרי זה קורבן, נדר בנזיר ובקורבן, חל עליו הנזירות או חיוב הקורבן. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב. י' באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף קוף י' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גופה ונאור המעלי וכל מילה דמית, המחר יום רביעי י' ב' באדר ראשון תשפ"ד, ונלמד את דף קוף י' א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.